הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, הדף היומי. יום שישי, כ"ד בחשוון תשע"ו, ערב שבת קודש, פרשת חיי שרה, מסכת סוטה, דפים י"א וי"ב. אתם מאזינים מרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, פרשת חיי שרה, ושבת מברכין את ראש חודש כסלב, תשע"ו, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. פרשת חיי שרה, פרשת השידוכים הראשונה בתורה, יצחק עם רבקה, כשהשדכן אליעזר עבד אברהם. מזל טוב לכל המשודחים, מזל טוב לכל החתנים והקלות, ומזל טוב מיוחד לזוג שאני מכיר היטב, שבשבת זו היו חתן וקלה, לפני מחצית יובל שנים ועוד שנה אחת, כמניין הוויה, כמניין בטח בה, מהפסוק בטח בלב בעלה. הרבה נחת עושר ועושר, אורה תורה ושמחה וטוב ליבב כל הימים. נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח את הגמרא ואת הספר יומר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ערב שבת קודש, פרשת חיי שרה, זמננו קצר והמלאכה מרובה מאוד, שמדובר בשני דפים מלאי אגדתא לפנינו, ולכן אנחנו ניגש מיד מיד לעיקר העניין שלשמו התכנסנו. עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומיים, דף י"א להיום יום שישי ודף י"ב לשבת קודש פרשת חיי שרה. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף י"א עמוד א', 13 שורות מתחילת הדף, בנקודותיים מן המילים וכן לעניין הטובה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. שנינו במשנה שבמידה שאדם מודד בה, מודדים לו. ומביאה על כך המשנה דוגמאות לעניין פורענות, והוסיפה המשנה ואמרה וכן לעניין הטובה שפורע הקדוש ברוך הוא למי שמקיים מצוותיו במידה כנגד מידה. הביאה המשנה את הדוגמה ממרים שהמתינה למשה, כששמו אותו בתיבה על שפת היאור שעה אחת, נאמר בספר שמות פרק ב' פסוק ד', ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. לפיכך נתעכבו לישראל 7 ימים במדבר כשנענשה בצרעת וישבה מחוץ למחנה. כנאמר בספר במדבר פרק י"ב פסוק ט"ו, והעם לא נסע עד יאסף מרים. בקשה הגמרא, איך מביא התנא במשנה ראיה ממרים שאף בשכר מקבלים מידה כנגד מידה? וכי מידה מי? האם דומה הזמן שהמתינה מרים למשה לזמן שעם ישראל המתין לה? הרי אתם שם כשהמתינה מרים למשה לא התעכבה אלא חדשה אתה. היא התעכבה שעה אחת, ואילו אחה כאן כשהעם המתין למרים עד שתתאר ותשוב למחנה, התעכבו עבורה 7 ימים. מתרץ את הגמרא, אמר רבי, אימה, אמור במשנה, ולעניין הטובה אינו כן, אלא משלם הקדוש ברוך הוא יותר ממה שהאדם עשה. שואל את הגמרא, אמר לי רבא, שואל רבא את אביי, הרי וכן לעניין הטובה קטני, הרי במפורש שונה התנא במשנה, כך לעניין הטובה, כמו לעניין הפורנות, אז כיצד אתה מפרש בדבריו שלעניין הטובה אינו כן? ולכן מתרץ רבא תירוץ אחר, אלא אמר רבא, אחי קטני, כך שנינו וכן לעניין הטובה משלם הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. אמנם זה רק לעניין, דבאותה מידה שאדם מודד, בה מודדים לו, כלומר, שזוכה הוא לקבל שכרו בדוגמת המעשה הטוב שעשה ומעין אותו העניין. ולעולם, לעניין כמות השכר, מידה טובה מרובה ממידת פורענות, שבמידה טובה מקבל יותר מכפי שעשה, ואילו במידת פורענות, רק כפי מה שעשה. וכן שמצינו בטובה, ספר ויקרא פרק חבף פסוק ח' ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו. ואילו לעניין הפורנות נאמר בספר דברים פרק למד ב' פסוק למד, איך ירדוף 1,000 ושניים יניסו רבבה. שמשמע לכאורה שמידת פורנות מרובה ממידה טובה. אז צריך לומר שאין הרדיפות באותו עניין, שבמידה הטובה מסיים הפסוק ונפלו איביכם לפניכם לחרב. ואילו במידת הפורנות, זה רק רדיפה ולא להריגה. כך תוספות לדיבור המתחיל, ולעולם בשם ספר הישר. עוד מקשים התוספות שבחטא המרגלים מצינו שקיבלו עונש 40 שנה כנגד חטא של 40 יום בלבד. והמערית מתרץ בשם אביו המבית, שעונשם לא היה אלא 40 יום, אלא שחילק 40 יום אלו ל-40 שנה, יום אחד בכל שנה, כמו שמבואר במדרש במגילת איכה, שבתשעה באב בכל שנה היו מתים 15,000, ולעולם אין עונש יותר מהחטא. התוספות יום טוב מתרץ, שזה הייתה ממידת הטובה לאחר את פורענותם עד סוף 40 שנה, כדי שלא ימות אחד מהם פחות מבין 60. וטעם הדבר שבמידת טובה מקבל יותר מכפי שעשה, מסביר נפש החיים, שאומנם מרובה מידה טובה ממידת פורענות בהפרש ויתרון רב. כי תוספת הקדושה שנתווסף ממעשיו הטובים, הם נצחיים וקיימים לעולם ונפשו מתעדן בהם תענוג נצחי. אבל הכוחות הטומאה והמזיקין שנבראו ונתרבו מחטאיו אחר קיבול כל העונש הנקצב לו, הם מיתים וקלים מעליהם. כי עצמות חיותן הם רק מפגם החטא והריסה שגרם בכוחות והעולמות הקדושים, שמזה נמשך להם שפע חיות. וכיוון שקיבל דינו על ידיהם, נפסק חיותה ממילא וקלים מעליהם. אגב, שדיברה המשנה על מרים שהמתינה למשה רבינו כשהיה בסוף על שפת היהור, מביאה הגמרא דרשה על הפסוק הזה. נאמר בפסוק בספר שמות פרק ב' פסוק ד', כששמו את משה בתיבה על שפת היהור, כתוב את הצו אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. אמר רבי יצחק, פסוק זה כולו על שם השכינה, נאמר שיש לדרוש שהשכינה התייצבה עם משה רבינו בתיבה. משום שלפי פשוטו תמוע, מדוע היה צריך לספר זאת? שלא היה לה כתוב להזכיר, אלא שמצאתו בת פרו והצילתו, ושאחותו הביאה את אמו. מה חידוש יש במקרא הזה? ולכן דרשו את הפסוק על שם השכינה שבא ללמדנו, איך שמעשה השם נעשה בעיצות ודעות רחוקות משכל אנושי. שהיה נראה בהשלכתו ליאור, שנתבטלה נבואת מרים, שהבן שתלד אמה, יושיע את ישראל, כמו שמבואר לכמד דף י' ג' עמוד א'. ובאמת היה זה כדי לגדל את משה בעיני כל, על ידי שבת פרו תוציאו ותגדלו אצלה. ומרומה זאת באומרו מרחוק לדעה הרומז לשכינה. וזה על שם שדעותיו התברך רחוקות מדעת אנושי ומתקיימות שלא על פי מה שנראה בשכל. וכן בא להשמיענו שהשכינה הייתה בגלות עם ישראל, שעל שם זה נקראה אחותו, והייתה ניצבה עם ישראל בתחילת הגלות. כך מפרש המהרש"א. ומבארת הגמרא כיצד זה מרומז בתיבות הכתוב, שמה שנאמר ותתצב מרמז לשכינה דכתיב בתחילת התגלות הנבואה, אל שמואל, בתחילת התנבותו, שמע שמואל שקוראים לו וחשב שעילי הכהן קורא לו, ובא אליו פעמיים, והבין עילי ששמואל מקבל נבואה, ואמר לו שבפעם הבאה שיקבל את הקריאה יענה, דבר כי שומע עבדך. ואז נאמר הפסוק הזה שמביאה עכשיו הגמרא, בספר שמואל א' פרק ג' פסוק י', ויבוא השם ויתייצב ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל. ומה שנאמר בפסוק אחותו, מרמז אפול השכינה דכתיב בספר משלי פרק ז' פסוק ד', אמור לחוכמה אחותיית. כלומר, תקרב אותה אליך כאחותך, והחוכמה רומזת על הקדוש ברוך הוא כיוון שהיא אצלו, ומפיו היא יוצאת, ככתוב בספר משלי פרק ב' פסוק ו', כי השם ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה. ומה שנאמר בפסוק מרחוק, אף הוא מרמז על השכינה, דכתיב בספר ירמיה פרק למד א' פסוק ב', שאמר ירמיה הנביא לישראל מרחוק, השם נראה לי. ומה שנאמר בפסוק, לדעת, וצריך לתקן ולגרוס לדעה, הוא אף מרמז על השכינה, דכתיב, כתוב בשירת חנה, אחרי הולדת שמואל, בספר שמואל א' פרק ב' פסוק ג', כי אל דעות השם. מה שנאמר בפסוק, מה מרמז אפוא על השכינה, דכתיב בספר דברים פרק י' פסוק י' ב', שמשה רבינו אמר לכלל ישראל, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך? כי אם להירא את השם אלוקיך ללכת בכל דרכיו, לאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. מה שנאמר בפסוק יעשה, אפוא מרמז על השכינה, דכתיב בספר עמוס פרק ג', פסוק ז', כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. מה שנאמר בפסוק לא, מרמז אפוא לשכינה, דכתיב בשופטים, פרק ו' פסוק כ' ד', כשאמר השם לגדעון, אחר שראה את המלאך, שלום לך, אל תירא, לא תמות, ויקרא לו השם שלום. הרי שהפסוק כולו, של ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, מרמז על השכינה שהייתה עם משה. בביאור הפסוק לפי הדרשה של הגמרא, שהשכינה עם ישראל בגלותם, ועל שם כך נקראת אחותו. ובתחילת גאולתן הייתה ניצבת שם, ועל זה נאמר ותתצב אחותו. והיה זה בעיצות עמוקות רחוקות משכל אנושי, איך שתוכל להתקיים נבואת מרים שהבן הזה יושיע את ישראל. וזהו מרחוק לדעה, כלומר בדעה רחוקה. והייתה הגאולה על ידי משה, שהיה בו שלימות היראה. כנאמר אליו מה השם אלוקיך שואל מאמך כי אם ליראה. ונאמר במסכת ברכות דף למד ג' עמוד ב', שלגבי משה יראה דבר קטן הוא, ועל זה נאמר מה, וכבר נאמר הדבר הזה בנבואה למרים שמשה יגאל את ישראל, ועל זה נאמר יעשה, המרמז לפסוק כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גילה סודו אל עבדיו הנביאים. ועל ידי זה נהיה שלום לישראל, ועל זה נאמר לא שדרשו על שם השלום. כך פירושו של המהרש"א. אגב, הדרשה הזו ממשיכה הגמר לדרוש את הפסוקים של תחילת שיעבוד מצרים. נאמר בפסוק בספר שמות פרק א' פסוק ח', היה קומל לחדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, נחלקו בזה רב ושמואל. אחד אמר, אחד מהם אמר שהיה זה מלך חדש ממש. היינו שלא היה מזרע המלך הקודם, וסיבב זאת הקדוש ברוך הוא כדי שלא יחשוש כלל למלכותו של יוסף, והשתעבד בהם כגזירת הקדוש ברוך הוא. ואחד אמר, והאמורה השני אמר, שהיה זה אותו מלך שהיה קודם, ומה שנקרא חדש זה משום שנתחדשו גזירותיו לשעבד את עם ישראל. ובמדרש מובאת דעה נוספת שנתחדשה מלכותו שלא רצתה להשתעבד בישראל, והורידו מגדולתו שלושה חודשים עד שהסכים להשתעבד בישראל וחידשו את מלכותו. ולדבריו יש לפרש מה זה ויקום שקם על ישראל בגזירות חדשות. כך כתוב בתהילים, פרק ג' רבים קמים עליי, כך מפרש המהרש"א. מפרשת הגמרא את טעם סברותיהם של החולקים. מנדה אמר מי שסובר שהיה זה מלך חדש ממש, אומר כך משום דכתיב היה קום מלך חדש, והוא מפרש את הפסוק כפשוטו. ומנדה אמר מי שסובר שהיה זה אותו מלך אלא שנקרא חדש משום שנתחדשו גזירותיו, הוציא את הפסוק מפשוטו, משום דלא כתיב, מכל שלא נאמר בפסוק וימות מלך מצרים וימלוך תחתיו מלך חדש. משמע, שהיה זה אותו מלך. ומה שנאמר בהמשך הפסוק על המלך החדש אשר לא ידע את יוסף, שלא הכיר את יוסף, ולא ייתכן שלא הכיר את יוסף, אלמלא הוא היה מלך חדש, מפרש אותו מאן דאמר דאבי דמי כמאן דלא ידע לי כלל. הוא התנהג כאילו כלל הוא לא הכיר את יוסף את הטובה שבאה לכל מצרים על ידו. נאמר בהמשך הכתוב, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. תנא, שנינו בברייתא, הוא פרעה התחיל בעיצה תחילה, הוא פנה אל עמו כדי לחשוב כיצד לשעבד את בני ישראל, לפיכך הוא לקה תחילה. מפרשת הגמרא מיכן למדים זאת, הוא התחיל בעיצה תחילה, אנו למדים ממה דכתיב, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. הרי שפרעה החל מעצמו להרע להם ללא שמישהו מעמו פנה אליו בזה. לפיכך לקה הוא תחילה כדכתיב, כשיתרע משה בפרעה על מכת צפרדע, הוא אומר לו, ובך ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים. הרי שהקדים את הפורענות של פרעה לפורענות של עמו. ובהמשך הפסוק נאמר, כשפרעה חשב איך להצר לבני ישראל, אבל נתחכמה לו. מקשה הגמרא מדוע אמר לא בלשון יחיד, להם מבא אליה, היה צריך לומר בלשון רבים, כיוון שהוא מדבר על עם ישראל. מתרצת הגמרא אמר רבי חמא ברבי חנינא, אכן לא הייתה כוונת פרעה על ישראל, אלא אמר בואו ונחכם למושיען של ישראל, דהיינו הקדוש ברוך הוא, על ידי שנערוק בהם באופן שלא יוכל להיפרע מאיתנו, וכיוון שיודעים אנו את דרכיו שדרכו להניש במידה כנגד מידה, אם כן במה נדונם, במה נערוק בהם, אם נדונם באש, הרי הוא יוכל להיפרע ממנו, שכן כתיב בספר ישעיה פרק סמך וב, פסוק תדבב, כי הנה השם באש יבוא, להשיב בחימה אפו וגערתו בלהבי אש. וכתיב נאמר עוד בפסוק שאחריו, כי באש השם נשפט עם צריו. אומר פרעה, אם נרצה לדונם בחרב, אף בזה יוכל להיפרע מאיתנו, שכן כתיב בהמשך הפסוק ובחרבו שופט את כל בשר. אלא באופן זה נתחכם למושיעם של ישראל ונערוק בהם מבלי שנענש. בואו נדונם במים, שכבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא עוד מבול לעולם. שנאמר, כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ. ואם כן לא יוכל להיפרע מאיתנו אם נדון את ישראל במים, ועל כן גזר להשליך את התינוקות במי היהור. אבל האמת שהם טעו בזה. אומרת הגמרא, והן פרעה ועמו אינם יודעים שעל כל העולם כולו נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול, אבל על אומה אחת הוא מביא מבול אם יגיע להם את העונש הזה. ומסביר המהרש"א שהרי בפסוק שנשבע הקדוש ברוך הוא שלא יביא עוד מבול נאמר, ולא ייכרת כל בשר. משמע שרק מבול שמחריד כל בשר הוא לא יביא, דהיינו על כל העולם. וגם בפסוק שמביאה הגמרא מספר ישעיה מעבור מעינו אחוד על הארץ, משמע שעל כל העולם לא יבוא, אבל על מקום אחד יכול להגיע. הנמי, הסבר אחר, אף אם נאמר שהשבועה הייתה שלא יביא מבול בכל אופן שהוא, בכל זאת יכול להיפרע מהם במים משום שנשבע רק שהוא אינו מביא מבול על העולם, אבל הן המרשיעים לפניו במים באים לים ונופלים בתוכו. וכן הוא אומר בשעת מפלתם בספר שמות פרק י' פסוק זך, ומצרים נסים לקראתו, שהם באו לתוך המים, הם באו לתוך הים. שהרי הם רדפו אחרי בני ישראל בתוך הים, במקום שנבקע לפני בני ישראל ונהפך ליבשה, ואז הים שב למקומו הראשון, וממילא נטבעו בתוכו. בזה מתקיים הכתוב שהמבול לא יבוא למקום של יישוב בני אדם, אלא הרשעים יבואו למקום הים ושם הוא יחסה אותם. כך מסביר המהרש"א. מביאה הגמרא דרשה נוספת שאכן נפרע הקדוש ברוך הוא מהמצרים במידה כנגד מידה. והיינו, וזה מה שאמר רבי אלעזר, מהי דכתיב, מהו הפירוש של הפסוק בספר שמות פרק חי, פסוק י' כי ודבר אשר זדו עליהם. והוא מבאר שכאשר שמע יתרו מה שעלה בסופם של מצרים, אמר שהקדוש ברוך הוא דן אותם במידה כנגד מידה, שבאותה הגדרה שבישלו את עם ישראל, כלומר שהשליחו את ילדיהם ליהור, בה נתבשלו הם עצמם לבסוף, כלומר שטבעו אף הם בים. שואלת הגמרא, מהי משמע, דהי זדו לישנה דקדירהו, כיצד יש במשמעות המילה זדו לשון בישול בקדירה? עונה הגמרא, מצאנו כן בכתוב, דכתיב בספר בראשית, פרק כ"ה פסוק כ"ט, ויזד יעקב נזיד שבישל תבשיל עדשים. ואין לומר שזדו זה מלשון מיזיד, משום שבכל מקום שכתוב מיזיד, זה בא להשמיענו שלא היה הדבר שוגג. אבל כאן אין שום צד לומר שעשו משהו בשוגג, ואין הפסוק צריך לומר שהיה זה במיזיד, בהכרח שהמילה זדו דורשים את זה מלשון בישול. מביאה הגמרא דרשה נוספת בעניין עצת פרעה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי סימאי, שלושה היו באותה עצה שיעץ פרעה על ישראל, הבה נתחכמה לו, בלעם ואיוב ויתרו. בלעם שיעץ להרוג את ילדי ישראל, נענש מידה במידה ונהרג בחרב על ידי פנחס. איוב ששתק ולא יעץ להרוג ולא מחה, נענש להיות נידון בייסורים. יתרו שברח כדי לא להיות שותף לעצה הזו, זכו מבני בניו שישבו בסנהדרין שבלשכת הגזית. אותה לשכה שהייתה בבית המקדש, חציה בקודש וחציה בחול, ובה ישבו סנהדרין של 71 זקנים ונקראה בשם זה גזית, על שם שהייתה בנויה מאבני גזית, או מבני שהיו בית דין יושבים שם ומייחסים את הכהנים, וכל כהן שהיה נמצא בו פסול היה יוצא. ועל כן נקראת גזית מלשון הכתוב בספר ירמיה, גזי נזרח והשליחי, שנאמר בספר דברי הימים א' פרק ב' פסוק נ"ה, ומשפחות סופרים, דהיינו סנהדרין, יושבי יעבץ, תלמידי יעבץ שהיה אדם גדול בתורה, תרעתיים, ששמעו את תרועת השופר בקבלת התורה בהר סיני, שמעתיים, ששמעו מצוות אביהם, סוחתיים, שהיו יושבים בסוכות כמצוות אביהם, הם מהכינים, מבני כיני, חותן משה, הבאים הנולדים, מחמת אבי, בית רחב. מפרשת הגמרא, מאין יודעים אנו ליחסם אחר יתרו חותן משה? וכתיב, נאמר בספר שופטים פרק א' פסוק ט' ז', ובני קייני חותן משה, הרי שיתרו נקרא גם בשם קייני. שהרי היו לו שבעה שמות, כמבואר בילקוט שמוני על ספר שופטים. רש"י מביא זאת בספר שמות פרק ח' פסוק א'. אומרת הגמרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק א' פסוק י' שפרעה אמר לעמו שחוששו מבני ישראל פן ירבה, והיה כי תקראן המלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונחם בנו ועלה מן הארץ. שואלת הגמרא, מדוע כתוב ועלה, שמשמעותו שחשש פרעה שעם ישראל יעלו מהארץ ועלינו מבא אלי. היה צריך לומר ועלינו, שפרעה ירא היה שיגרשו אותם מארצם, אבל כלפי ישראל ודאי היו חפיצים שיצאו מארצם, שהרי הם שונאיהם ויראים מפניהם. תרץ את הגמרא, אמר רבי אבא בר כהנא, אמנם כוונתו הייתה על עצמו, שירא שישראל ילחמו עמם ויגרשו את המצרים מארצם, מארץ מצרים. אך אמר זאת כאדם שמקלל את עצמו ואינו רוצה להוציא מפיו דבר כללה על עצמו, ועל כן תולה קללתו בחברו. ולכן אמר זאת פרעה בלשון שמשתמעת על עם ישראל. אומר עיון יעקב שהוא באמת ניבא ולא ידע מה ניבא, שמתוך גלות מצרים נתעלו לקבלת התורה ומשם עלו לארץ ישראל. אומרת הגמרא, נאמר בתחילת השיעבוד של מצרים, ספר שמות פרק א' פסוק י' א', הישימו עליו שרי מיסים. שואלת הגמרא, מדוע נכתב עליו שמשמעו לשון יחיד עליהם מבא אלי? צריך היה לכתוב לשון רבים עליהם, שרי מינו אותם על כל עם ישראל. תרץ את הגמרא, תנא דבי רבי אלעזר ברבי שמעון, שנה חכם מבית מדרשו של רב לזר ברב שמעון, המקרא הזה לא נאמר על ישראל כי אם על פרעה שעליו דיבר הכתוב. מלמד שהביאו מלבן תבנית שבה עושים את הלבנים ותלו לו לפרעה בצווארו, וכל אחד ואחד מישראל שאמר להם, איסטניס אני, אני מפונק ולא יכול לעסוק בעבודת הבניין, אמרו לו המצרים, כלום איסטניס אתה יותר מפרעה, וכי מפונק אינך יותר מהמלך, הרי אפילו הוא יצא לעבודה הזו ובוודאי שכל אחד יכול לעסוק בה. ולכן נאמר עליו לרמוז שבתחילת שיעבודם שם פרעה עליו את המלבן. המשך דברי הכתוב, שרי מיסים דורשים זאת שהמלבן ששמו על צווארו של פרעה היה דבר שמיסים את ישראל בעול העבודה. הגמרא דורשת גם את המשך הפסוק הנאמר בלשון יחיד, למען ענותו בסבלותם. שואלת הגמרא, ענותם מבא אלי? היו צריכים לכתוב את זה בלשון רבים, כיוון שהפסוק מתייחס לישראל. מפרשת הגמרא שגם כאן דורשים שכוונת הכתוב היא על פרעה, למען ענותו לפרעה בתליית המלבן על צווארו ועבודתו בבניין, בסבלותם די ישראל, בעבור שישראל יתו שכמם לסבול את עול העבודה. נאמר בהמשך הפסוק, ואיבן הרי מסכנות לפרעה, נחלקו רב ושמואל בפירוש המילה מסכנות. חד אמר שנקראו מסכנות משום שמסכנות את בעליהן העובד בהם, שלפעמים נופל מהבניין באמצע עבודה ומת. אחד אמר שנקראות מסכנות משום שממסכנות עושות מסכן, דהיינו אני, את בעליהן. דאמר מר אומר אף פאפה כל העוסק בבניין, כל מי שעוסק בבנייה מתמסכן, נעשה מסכן, נעשה אני. רש"י מביא גרסה נוספת, שממסכנות את בעליהם הכוונה רק את המצרים, שבניית הערים הללו סיכנה את המצרים שעל ידם ועל ידי העבודה שעבדו בהם, נהנשו לטבוע בים. או שהפסידו המצרים את כל ממונם. כנאמר וינצלו את מצרים. ועוד נאמר בהמשך הפסוק אומרת הגמרא שבנו את פיתום ואת רמסס, רב ושמואל שני מפרשים, שמדובר במקום אחד אלא שנחלקו בזה. אחד אמר, פיתום הוא שמה של המדינה, ולמה נקרא שמה גם רמסס? משום שראשון ראשון מתרוסס, ראשון ראשון שהיו בונים היה מתרוסס, כלומר שמיד לאחר שהיו בונים מעט היה הבניין נופל, והיו חוזרים ובונים ושוב נופל. אחד אמר שרמסס הוא שמה של המדינה, ולמה נקרא שמה גם פיתום? משום שראשון ראשון שהיו בונים היה פתאום בולעו, היה נבלע בארץ והיו חוזרים ובונים ושוב היה נבלע בארץ. עוד אומרת הגמרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק א' פסוק י' ב', וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. שואלת הגמרא, כן רבו וכן פרצו מבעלי? היה צריך לכתוב את זה בלשון עבר, כיוון שהוא מדבר במה שכבר היה. מדוע נאמר כן ירבה וכן יפרוץ בלשון עתיד? תרצת הגמרא, אמר ריש לקיש, שאין הפסוק מספר את מה שהיה, אלא שהפסוק אומר את מה שרוח הקודש הייתה מבשרתן לישראל ואומרת למצרים, לא יועיל לכם כלום, אלא תמיד כן ירבה וכן יפרוץ. ובחידושי הגאונים הוא מביא טעם לברכת הריבוי הזו, שמחמת שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו ועשך לגוי גדול, והוא צריכה ברכה להתקיים תמיד בזרו, כאשר ירדו למצרים היו גדולים בחשיבותם. כך כתוב, והיה שם לגוי גדול, אבל כשהשתעבדו בהם המצרים והורידו מחשיבותם, הוא צריך לגדלם בחמות, כדי שתתקיים ההבטחה של והגדלך. נאמר בהמשך הפסוק, ויקוצו מפני בני ישראל. פשטות הכתוב הוא שהמצרים קצו בחייהם מחמת ריבוי בני ישראל. אבל הגמרא לא רוצה לפרש כך, משום שזה מקרא קצר שהיה צריך לכתוב ויקוצו בחייהם. לכן דורשת את הגמרא מלשון קוצים, כך מפרש המהרש"א. אם כן, מפרשת הגמרא מה זה ויקוצו מפני בני ישראל. לשון ויקוצו מלמד שהיו דומים ביניהם כקוצים. שכשהיו רואים המצרים את ישראל שהם פרים ורבים, היה דומה ביניהם כאילו עיניהם וגופם מלאים קוצים. המהרש"א פירש על פי המדרש, המצרים נעשו כקוצים בין השושנים, משום שהיה קשה לגאול את ישראל מביניהם כשושנה שנתונה בין החוכים. מחמת שהיו דומים מעשיהם למעשי מצרים, ולולא השבועה שנשבע השם להוציאם, לא נגלו ישראל. ממשיכה הגמרא ואומרת בשורה האחרונה בדף י' עמוד א', נאמר בפסוק, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. נחלקו המוראים בפירוש הזה. ואנחנו בדף י' עמוד ב', רבי אלעזר אמר שהעבידו אותם בפרח, שבתחילה משחום לעבודה בדברים רכים והבטיחו להם שכר על עבודתם עד שהרגילו אותם לעבודה. רבי שמואל בר נחמני אמר שהעבידו אותם בפריחה, בעבודה קשה משברת את הגוף את המותניים. אמר עכשיו הביא מהמדרש בבמדבר רבה, שבשעה שאמר פרו, אבא נתחכמה לו, קיבץ את כל ישראל ואמר להם, בבקשה מכם עשוי מי היום בטובה בחינם. והיינו דכתיבה יעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, כלומר בפרח. כיצד עשה פרו? נטל סל ומגריפה. מי היה רואה את פרו המלך שנוטל סל ומגריפה ועושה בלבינים ולא היה עושה? מיד הלכו כל ישראל בזריזות ועשוי מו בעבודה בכל כוחן לפי שהיו בעלי כוח וגיבורים. כיוון שחשיכה, העמיד עליהם נוגסים ואמר להם, חישבו את הלבינים שעשו היום, מיד עמדו הנוגסים ומנו אותם, ואמר להם פרו, כסכום הזה אתם מעמידים בכל יום ויום. וכך מסביר המהרש"א שכל פרך שנאמר במקרא מתפרש לשון פריחה, ורק משום המעשה שהיה כאן, פירש בפרך לשון פרח. אומרת הגמרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק א' פסוק י' ד', והם ערו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבינים ובכל עבודה בשדה. אמר רבא, בתחילה העבידו את ישראל בחומר ובלבינים בעבודת בניין, ולבסוף העבידו אותם בכל עבודה בשדה, חרישה וכיוצא בה. התחיל במלאכת הבניין, שאין זה כל כך מלאכת עבדים, שכן דרך בני העיר לבנות חומות לעירם. ואחר כך ביקש את מלאכות השדה, משום שהן מלאכות שפלות, כמבואר במסכת יבמות דף ס"ג עמוד א', ולבסוף עבד בהם בכל העבודות כעבדים גמורים. כך מפרש המהרש"א. נאמר בהמשך הפסוק, והם ערו את חייהם בעבודה קשה, וגומר את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, משמעות הריבוי בפסוק באומרו את כל עבודתם, בא ללמד שהיו מחליפים לתת להם את מלאכת אנשים לנשים, ומלאכת נשים נתנו לאנשים. וכיוון שאינם מורגלים בעבודות האלו, הייתה עבודה זו מפרכת אותם. ולמאן דאמר נמי אתם, וגם למי שמפרש בפסוק, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך שהעבידו אותם על ידי שפיתו אותם לעבודה בפרח, מודה הוא אחא ומודה כאן בפסוק הזה, ודאי שפירושו שהעבידו אותם בפריחה, בעבודה המפרכת את הגוף, משום שכתוב בפירוש בתחילת הפסוק, וימררו את חייהם. אומרת הגמרא, דרש רב אבירא, ובמסורת הש"ס הוא מביא גרסה שאמר זאת רבי עקיבא, בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור שגלו במצרים, נגלו ישראל ממצרים קודם הזמן. ומפרש רבי עקיבא או רב אווירה, מה עשו אותן נשים שנקראו צדקניות? בשעה שהולכות לשאוב מים, הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בחדיהם, משום שמבואר במסכת ברכות דף מ עמוד א' שדגים קטנים מפרין ומרבין, וגם כנגד הבטחת הקדוש ברוך הוא כן ירבה, ושואבות מחצקד מים ומחצקד דגים, ובאות לביתן ושופטות מעמידות על האש שתי גדרות, גדרה אחת של מים חמין ואחת של דגים, ומוליכות את החמין ואת הדגים אצל בעליהם לשדה, ששם היו עובדים ולנים, מחמת שלא נתנו להם המצרים לשוב לבתיהם, ומרחיצות אותן במים החמים ושחות אותן ומאכילות אותן מהדגים שבישלו, ומשקות אותן ונזקקות להם בין שפתיים, בין גדרות השדה שהוא מקום צנוע, שנאמר בתהילים סמחת, אם תשכבון בין שפתיים. ומפרש עוד שבשכר תשכבון בין שפתיים זכו ישראל לביזת מצרים, שנאמר בהמשך הפסוק, כנפי יונה נכפה בכסף ועברותיה בירקרק חרוץ. ישראל שנמשלו ליונה כנפיה שבהם מעופפות, יחופו בזהב טוב הבא מארץ חבילה. אומר המהרש"א, הטעם שמחמת הנהגה זו זכו לביזת מצרים, משום שכשם שלא נתנו עיניהם באחר, זכו שייתן השם אותם לכן בעיני מצרים. אומרת הגמרא, וכיוון שמתברות מבעליהם באות לבתיהם, וכיוון שמגיע זמן מולדיהן שצריכות לילד, חששו לילד בביתם, משום הגזירה כל הבן הילוד היורה תשליחו, והיו הולכות ויולדות בשדה תחת עץ התפוח, להראות שחמדו לשב בצילו של הקדוש ברוך הוא לקבל את התורה כמבואר במדרש של שיר השירים, כך אומר עיון יעקב, שנאמר בשיר השירים פרק ח' פסוק ה', תחת התפוח עוררתיך. בתחילת הפסוק, מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה, כלומר שלא זינתה לאחר אלא נזקקה לבעלה. תחת התפוח עוררתיך, לצאת ממעי אמך. שמה חיבלתך הגיעו חבלי לידה לאמך. הקדוש ברוך הוא שולח משמי מרום, מי שמנקיר, מי שמנקה ומשפיר אותן, מתקן את עברי התינוק על מקומם שמתפרקים בצער הלידה, כחיה זו, כמיילדת זו שמשפרת את הוולד, שנאמר בספר יחזקאל פרק ט"ז פסוק ד', ומולדתייך ביום הולדת אותך, לא חרת שרך, לא היה לך מיילדת לחתוך את החוט שהתינוק קשור בו, ובמים לא רוחצת, מלכלוך אדם למישהי להחליק את בשרך, ומלקט להן שני עיגולים, שני אבנים עגולות, אחד של שמן שמוציא להם שמן, ואחד של דבש שמוציא להם דבש, שנאמר בספר דברים פרק ל"ב פסוק י"ג, ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. ולמרות שפשטות הכתוב מדבר בשבח ארץ ישראל, מכל מקום לא מצינו את הנס הזה שיצאו דבש ושמן מסלע בארץ ישראל. ולכן דרשו את הכתוב לנס שהיו לנולדים במצרים, שלא הייתה אימם אימאם, משום שהייתה צריכה להילך לביתה למלאכתה, וגם כדי שלא ירגישו בה המצרים. על כן הוציא להם הקדוש ברוך הוא מהסלעים דבש לאכול ושמן לסוך. כך מסביר המערשה. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכיוון שמכירים בהם מצרים שנמצאים בשדה, באים לאורגן, ונעשה להם לתינוקות נס ונבלעים בקרקע, והמצרים אינם יכולים לאורגם. ומה שהיה צריך להתמיד את משה רבינו בתיבה, ולא נעשה לו נס זה, משום שנס זה נעשה רק לישראל שהיו תחת שיעבוד מצרים, אבל שבט לוי שלא היה בגזירת השיעבוד, לא נעשה להם הנס הזה, כך מסביר עיון יעקב. ומביאים המצרים שברים וחורשים על גבן של התינוקות, שנאמר בתהילים קכ"ט, על גבי חרשו חורשים. ומסביר המהרש"א, למרות שראו המצרים שנעשה להם נס זה שנבלעו בקרקע, חשבו שזה מעשה כשפים, ולכן חרשו על גביהם, משום שהכישוף אינו אלא בתפיסת יד אדם שהיא כדי המחרשה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ולאחר שהולכים המצרים היו התינוקות מבצבצים ויוצאים מהקרקע כעשב השדה, שנאמר בספר יחזקאל פרק ט"ז פסוק ז', רבבה כצמח השדה נתתיך, ומתפרש רבבה מלשון רבייה, מלשון גדילה. וכיוון שמתגדלים נעשים גדולים, באים הדרים הדרים לבתיהן, שנאמר בהמשך הפסוק, ותרבי במספר רב ותגדלי בקומת הגוף, ותבואי לבית אביך בעדי עדיים. אל תקרי בעדי עדיים אלא בעדרי הדרים. וכשנגלה הקדוש ברוך הוא לישראל על הים, על ים סוף להושיע מיד מצרים, הם התינוקות הללו שנעשו להם הניסים הללו הכירו תחילה, שכבר ראו שכינתו כשעשה להם ניסים אלו, שנאמר בספר שמות פרק ט"ו פסוק ב', זה כלי שראיתיו כבר וענווהו. אומרת הגמרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק א' פסוק ט"ו, ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה, ציווה עליהם להרוג את הבנים הסחרים של העבריים. נחלקו רב ושמואל מי היו המילדות. אחד אמר, אחד מהם אמר שהמילדות היו אישה וביתה, ואחד מהם אמר שהמילדות היו כלה וחמותה. ואומרת הגמרא, מאן דאמר שהמילדות היו אישה וביתה, היו אלו יוכבד האם וביתה מרים. מאן דאמר שהמילדות היו כלה וחמותה, היו אלו יוכבד ואלישבע בת אמינדב אשת אהרון כלתה. אומר העץ יוסף, למרות שהיה אהרון רק בן 3 שנים, ייתכן לפי מה שהיו פרים ורבים שלא כדרך העולם, שהיה ראוי אז לזיווג. אומרת הגמרא, תניא נאמר בברייתא כמאן דאמר שהמילדות היו אישה וביתה, דהיינו יוכבד ומרים. נתניה, שנינו בברייתא, המילדת שנקראה בתורה שפרה הייתה זו יוכבת, ולמה נקרא שמה שפרה על שם שמשפרת את הוולד, שמטיבה ומנקה אותו מן אדם. דבר אחר הטעם שנקרא שמה שפרה, משום שפרו ורבו ישראל בימיה, ושפרה זה מלשון שפרה, והמילדת שנקראת בתורה פורה הייתה זו מרים, ולמה נקרא שמה פורה? משום שהייתה פורה, ומשעשת את הוולד כדי שמשחקים לתינוקות בדברים הרעיבים לשעשעם. דבר אחר הטעם שנקרא שמה פורה, משום שהייתה פועה, הייתה צועקת ברוח הקודש ואומרת לפני שנולד משה, עתידה היא מי שתלד בן שמושיע את ישראל. רש"י אומר ככתוב בספר ישעיהו, כיולדה אפעה. נאמר בפסוק בספר שמות פרק א' פסוק ט"ז, ויאמר פרעה למילדות העבריות, בילדכן את הנשים העבריות וראיתן על האבניים, אם בן ובאמיתן אותו ואם באתי וחיה. שואלת הגמרא, מהי אבניים? שנאמר בפסוק, ששם יראו אם זה בן או בת. תרצת הגמרא, אמרה ביחנן, סימן גדול מסר להם פרעה למילדות כדי שלא יחביאו הנשים העבריות את ילדיהן, ואז הם יאמרו ויתרצו שהיה זה נפל. וכך אמר להן, בשעה שקורעת האישה לילד, ירחותיה מצטננות כאבנים, ותדעו שאז זה שט הלידה ותהרגו את התינוק. והיא תדע אמר, ויש שאומר שאבניים אינו סימן ללידה, אלא פירושו כדכתיב בספר ירמיה פרק חי פסוק ג', והירד אל בית היוצר של כלי חרס, והנה הוא עושה מלאכה על האבניים, על הסדן, ודימת ראש האישה ליוצר, משום שמה יוצר זה ירח מכאן וירח מכאן, רגל מצד אחד ורגל מצד אחר, וסדן שעליו יוצר את הכלי באמצע בין שני רגליו. האפישה בשעה שהיא הולדת ירח מכאן וירח מכאן, והוולד באמצע. אמר בפסוק שפרעה אמר להם ילדות העבריות שירו על האבניים, אם בן ובאם ייתן אותו ואם באתי וחיה. מבארת הגמרא, אמר רבי חנינא, סימן גדול מסר להם פרעה למילדות, שידעו להבחין בין בן לבת. בן כשהוא במעי אמו פניו למטה לארץ, ואילו בת כשהיא במעי אמה פניה למעלה לשמיים. כמבואר בגמרא במסכת נידה דף למד א' עמוד א', שכדרך תשמישן הם שוכבים. כך מפרש רש"י, אבל במדרש מבואר שהאיש מביט בקרקע שממנה נברא, והאישה מבטת למעלה בצלע שממנה נבראה היא. נאמר בפסוק, ותראינה המילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים. שואלת הגמרא, מדוע כתוב כאשר דיבר עליהן, שמשמעו שדיבר על עצמן? הרי אמר להם מה לעשות לאחרים, ואם כן, כאשר דיבר להן, מי בא אליי? ככה היה צריך לכתוב. תרצת הגמרא, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מה שנכתב לשון שמשמעו שפרעה דיבר עליהן, מלמד שטבען פרעה למילדות לדבר עבירה לזנות, ולא נתבעו, לא הסכימו לו. ולמרות שמבואר במסכת סנהדרין, דף ע"ד עמוד ב', שבן נוח אינו מצווה למסור נפשו, צריך לומר שהכירו בו שלא הייתה בזה סכנת נפשות, או שיש לומר שאף שהייתה בזה סכנת נפשות, החמירו על עצמם. וגם לשיטת הרמב"ם, הלכות יסודי התורה, פרק ה' הלכה א', שאסור להחמיר למסור את הנפש יותר מבשלושת העבירות החמורות, זה רק בבן ישראל שמצווה על שמירת גופו. אבל לבן נוח אין את האיסור הזה. הוא מסביר המהר"ל, הטעם שטבען, משום שרצה שיקיימו גזירתו להמית את הילדים, ויודע היה שלא ישמעו לו, ולכן רצה להזדקק להם, כמו שמבואר במדרש, שהנבעלת להרל קשה לפרוש, ועל ידי זה יימשכו אחריו בכל גזירותיו, ולכן כלל הכתוב את הדבר הזה כאן. אומרת הגמרא, נאמר בפסוק שהמילדות לא עשו מה שאמר להם פרעה להמית את הילדים, אלא ותחיינה את הילדים, והלשון קשה. היה צריך לומר שלא ימיתו את הילדים, מדוע אמר שאחיו אותם? בואר על זה בברייתא תנא, לא דיין, לא די להם למילדות שלא ימיתו אותם את הילדים, אלא שהיו מטמינות את הילדים בבתיהם ומספיקות להם מים ומזון לאחיותם. כאשר ראה פרעה שהמילדות אינן מקיימות את ציוויו, אלא מחיות את הילדים, קרא להם ושאלן, מדוע מחיות הן את הילדים? נאמר בפסוק, ותאמרנה המילדות אל פרעה, כי לא כן נשים המצריות שהן צריכות מילדות, הנשים העבריות, כי חיות אינה. הן מילדות בעצמן, ולכן בטרם תבוא עליהן המילדת, וילדו, ולכן אין המילדת יכולה להרוג את התינוק. שואלת הגמרא, מהי חיות? מה הפירוש שאנשים העבריות הן חיות? הילא אם נאמר שהכוונה הן חיות מילדות ממש, עתו חיה מי לא צריכה חיה אחרית אלא הולודה? וכי מילדת שהיא מעוברת אינה צריכה סיוע של מילדת אחרת כאשר היא יולדת? עונה הגמרא, אלא כך אמרו לה מילדות לפרעה, ומה זו כחיה נמשלה? וכשם שחיה אינה צריכה מילדת, כך נשות ומה זו אינן צריכות מילדות. כשם שמצינו אצל יהודה בספר בראשית פרק מ"ט פסוק ג' גור אריה, וכן מצינו אצל דן בספר בראשית פרק מ"ט פסוק י"ז יהי דן נחש, וכן מצינו אצל נפתלי ספר בראשית פרק מ"ט פסוק כ"א איילה שלוחה, וכן מצינו אצל יששכר ספר בראשית פרק מ"ט פסוק י"ד חמור גרם, וכן מצינו אצל יוסף בספר דברים פרק ל"ג פסוק י"ז בחור שור, וכן מצינו אצל בנימין בספר בראשית פרק מ"ט פסוק זך זאב יטרף. בשבט דכתיב בי, בשבט שכתוב אצלו בפרטות שנמשל לבהמה וחיה, אכן כתיב בי נאמר בו ונשותיו אינם צריכות מילדות. ודלא כתיב בי, גם בשבט שלא כתוב בפרטות שנמשל לחיה, כתיב בי על כלל ישראל את הפסוק בספר יחזקאל פרק י"ט פסוק ב', מה אמך כנסת ישראל כולה לוויה, בין עריות רבצה. וביור העניין שכשישראל עושים רצונו של מקום, אינם בכלל הטבע שנגזר על אדם וחווה בחטאם, בעצב תלדיבנים. אבל הם בטבע החיה כפי טבע הבריאה בתחילתה שיולדות שלו בצער. כך מפרש המהרש"א. אומרת הגמרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק א' פסוק כ"א, והיא כי יראו המיילדות את האלוקים ויעס להם בתים. בפירוש המילה הבתים שעשה להם השם נחלקו רב ושמואל. אחד אמר שעשה להם בתי חאונה ולוויה, ואחד אמר שעשה להם גם בתי מלכות. ומחלוקתם תלויה במחלוקת לאל מי היו המיילדות. אם היו אלו יוכבד ומרים, צריך לומר בתי כהונה מיוכבד ובתי מלכות ממרים. ואם היו אלו יוכבד ואלישבע, צריך לומר בתי כהונה מאלישבע ובתי לוויה מיוכבד. כך מפרש המהרש"א. אומרת הגמרא, מאן דאמר, מי שאמר שעשה להם השם בתי כהונה ולוויה, הכוונה לאהרון שהיה כהן ומשה שהיה לוי, שיצאו מיוכבד. מאן דאמר, מי שסובר שעשה להם השם גם בתי מלכות, הכוונה לדוד המלך, כיוון שהוא נמי הוא גם כן ממרים קאתי. הוא מגיע ממרים, דכתיב בספר דברי הימים א' פרק ב' פסוק י' ת', ותמות עזובה אשת כלב, וזו מרים שהייתה אשתו של כלב, שלקתה בצרת, ואחרי שהתרפתה, ויקח לו חלב את אפרת עם מרים, ותלד לו את חור. מכתיב, נאמר בספר שמואל א' פרק י' ז' פסוק י' ב', ודוד בן איש אפרתי, הרי שבא דוד ממרים. שואל המהרש"א, הרי ייחוסו של דוד כתוב במגילת רות, והוא אינו מתייחס אחר כלב, אלא אחר רם אחיו של כלב. וצריך לומר, אומר המהרש"א, שאחד מבני רם נשא את אחת מבנות מרים, ומחמת חשיבותה שלהם המשפחה, נקראת המשפחה על שמה. מבארת עכשיו הגמרא את הפסוקים שבהם מבואר שכלב נשא את מרים. נאמר בפסוק בספר דברי הימים א' פרק ב' פסוק חי, וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אישה, ואת יריות ואילו בניה, ישר ושובב וארדון. מקשה הגמרא, וכי כלב היה בן חצרון? הרי כלב אינו בן יפונהו, כמו שכתוב בתורה בספר במדבר פרק י"ג פסוק ו'. מתרצת הגמרא, באמת אביו הוא היה חצרון, מה שנקרא בן יפונה על שם מעשיו, משום שהוא היה בן שפנה והסתלק מעצת מרגלים. שואלת הגמרא, והקטי, ועדיין קשה שכלב בן כנזו, דכתיב בספר יהושע פרק ט"ו פסוק י"ז, והילכדה עתניאל בן כנז אחי כלב, הרי שאביו היה כנז. מתרצת הגמרא, אמר רבה שכלב היה בן חצרון, מה שנאמר שהיה אחיו של עתניאל, לא אחיו מאבא היה, אלא חורגו, בן אשתו דקנז אבי. בן אשתו של כנז הוא היה. מוכיחה הגמרא די קנמי, שכלב היה רק בן אשתו של כנז, אבל לא היה בנו, דכתיב בפסוק אחר האמור לגבי חלוקת הארץ, בספר יהושע פרק י"ד פסוק ו' נאמר, ויאמר אליו כלב בן יפונה, הכניזי, ולא קרא לו בן כנז, כפי שקרא לעתניאל. והיינו משום שלא היה בנו, אלא רק גדל בביתו. מסיקה הגמרא ואומרת, שמע מינה, אכן הוכחה שכלב לא היה בן כנז, אלא בן חצרון. אומרת הגמרא, ומה שנאמר בכתוב, וחלב בן חצרון הוליד את עזובה, זו מרים. ולמה נקרא שמה של מרים עזובה? מפני שהכל הזבוע מתחילתה ולא רצו לישא אותה, מפני שהייתה חולה ורק כלב נשאה. ובמסכת מגילה דף י"ג עמוד א' מבואר שכלב נשא את בתיה בת פרעה, וצריך לומר שהיו לו שתי נשים, או שאת בתיה נשא לאחר מות מרים, כמו שמבואר שם, יבוא כלב שמרד בעצת מרגלים וישא את בת פרעה שמרדה בגילולי בית אביה, הרי שנשאה לאחר מעשי המרגלים. שואלת הגמרא על מה שנאמר, וכלב בן חצרון הוליד את עזובה, וכי כלב הוליד אותה, אבל לא מין סבא ונסיב לה. הרי כלב נשא אותה את מרים לאישה, ומדוע נאמר שהוליד אותה? מתרצת הגמרא, אמר רבי יוחנן, כל הנושא אישה לשם שמיים כמו כלב, שעל אף שמרים הייתה חולה, נשאה, כפי שהגמרא תבאר בהמשך, זה משום שבדק באחיה, באהרון ומשה, וראה שהם צדיקים ונשאה כדי שיהיו בניו דומים לאחיה. כמו שמבואר במסכת בבא בתרא דף ק"י עמוד א', שרוב בנים דומים לאחיה הם. כך מסביר רש"י. אם כן, אומרת הגמרא, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדה. ואומר המהרש"א, מכיוון שכתוב בה בספר דברי הימים, ותמת עזובה, מחמת שלקתה בצרת והייתה חשובה כמת, כאשר התרפתה, נחשב כאילו נולדה מחדש, וכיוון שנתרפה על ידו, נחשב לו שהוא הוליד אותה. מה שנאמר בכתוב, ואת יריעות, אף בזה הכוונה למרים. ונסביר שבפשוטו של מקרא מונע כתוב בנות שנולדו לו, אבל אחרי שדרשנו את השם עזובה, שזו מרים אשתו, גם המילה יריעות מתפרש על שם אשתו. אומרת הגמרא, היא נקראת יריות מרים, מפני שהיו פניה דומין ליריות בלי הדמומית, שמחמת חוליה אוריקו פניה. כך מפרש רש"י, מפרשים אחרים מפרשים לשבח, שהייתה כמו יריות המשכן שהיו רקומות וצבועות בצבעי אדום ולבן, שזה עיקר היופי. ממשיכה הגמרא ודורשת מה שנאמר בפסוק, ואילו בניה ישר ושובב וארדון, דורשת הגמרא, אל תקרי שהיו אילו בניה, אלא היה זה בוניה, בעלה, שבנאה בנישואין וילדים כשאר נשים. ושלושת השמות המוזכרים בפסוק של כלב בעלה הם נקרא בשם ישר על שם שאישר את עצמו מלטעות אחר עצת המרגלים, נקרא בשם שובב על שם ששיבב את יצרו שמרד ביצרו, ונקרא בשם ארדון על שם שרדה את יצרו, משל ביצרו שלא לטעות אחר הצעת מרגלים. ואיכא דאמרי יש אומרים שנקרא ארדון, על שהיו פניה של מרים דומין לברד. ויהיה הגמרא פסוק נוסף המדבר בכלב ודורשת אותו. נאמר בפסוק בספר דברי הימים א' פרק ד' פסוק ה', ולהשחור אבי תקוע היו שתי נשים, הלאה ונערה. מפרש את הגמרא מה שנאמר בפסוק השחור, זה כלב. ולמה נקרא שמו השחור? מפני שהושחרו פניו בתעניות שקיבל על עצמו כדי לא להיכשל בהצעת המרגלים. מה שנאמר שהיה אבי, זה על שם שנעשה לה למרים כאב להתעסק בה ברפואה ומזונות הצריכים לחולה. ומה שנאמר שהיה תקוע, על שם שתקע את ליבו להיות נאמן לאביו שבשמיים ולא הלך אחר הצעת מרגלים. מה שנאמר היו שתי נשים, על אף שהייתה לו רק אישה אחת, משום שנעשה מרים אשתו כשתי נשים. והיא נקראת חלאה ונערה, אבל לא חלאה ונערה אבי, לא חלאה ונערה היו שמות נשותיו, אלא הכתוב מכנה אותה כך, משום שבתחילה הייתה מריה חלה, דהיינו חולה, ולבסוף עבריה ונעשית נערה, שחזר תואר פניה להיות כנערה. נאמר בפסוק שאחרי זה בספר דברי הימים ובני חלה, צרת וצוהר ואתנן. הגמרא דורשת את הפסוק שאין אילו בניה, אלא משעבריה חלאה, נעשו בנייני המשובחים להיות צרת וצוהר ואתנן. מפרשת הגמרא מה שנקראת צרת, משום שנעשית צרה לחברותיה שכינו ביופיה. מה שנקראת צוהר, משום שהיו פניה דומים כצהריים, מהירים כצהריים. מה שנקראת אתנן, משום שכל הרואה אותה מוליך אתנן לאשתו, מחמת שמתהווה למשכב. חוזרת עכשיו הגמרא לביור גזרות פרעה, נאמר בפסוק בספר שמות פרק א' פסוק כ"ב. ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאור תשליכו וכל הבת תחיון. אמר רבי יוסי בר רבי חנינא שמה שנאמר, שפרעה גזר כל הבן הילוד ולא נאמר שגזר כל הילוד לעבריים היהורה, משום שאף על עמו גזר להשליך את בניהם ליאור. ומבואר במדרש תנחומה בפרשת ויקל, שאמרו לו החוזים בכוכבים שלו, ביום הזה גואל ישראל נולד ואיננו יודעים אם בן מצרית הוא או בן ישראלית. באותה שעה כנס את כל המצרים ואמר להם, אשאילו לבניכם יום אחד, ולכן אמית אף את בני עמו. וכיוון שעבר היום ועדיין ראו החוזים בכוכבים שלא לקה, המשיך את הגזרה הזו עד שהושלך משה ליהור. אומרת הגמרא ואמר רבי יוסי בר רבי חנינא שלוש גזירות גזר פרעה. בתחילה גזר על המילדות עם בנו ועמיתן אותו, והאמין למילדות שיקיימו את ציוויו ולא הושיף שומרים לקיום הגזרה. ולבסוף, ובעצם צריך לומר ואחר כך, גזר על ידי עמו, כל הבן הילוד היאורה תשליחו והושיף שומרים לקיום גזירתו. ורעייתו של רשי שהושיף שומרים מכך שחילקה הגמרא גזירה זו לכמה גזירות, על אף שהייתה זו גזירה אחת להמית את הילדים בחנק. מה לי חנק מילדות, מה לי חנק תביעה ביאור? על כוחך שבזה היו חלוקות הגזירות, שבראשונה לא הושיף שומרים ובשנייה כן לא הושיף שומרים. וגם הגזירה השנייה עצמה נחלקה לשניים, שרק על ישראל לא הושיף שומרים, ועל עמו לא הושיף שומרים. ולבסוף אומרת הגמרא אף על עמו גזר, כפי שהגמרא דרשה מהכתוב כל הבן הילוד ונמשכה גזירה זו עד שראו החוזים בכוכבים שמושיען של ישראל מושלך ביאור. אומרת הגמרא נאמר בפסוק בספר שמות פרק ב' פסוק א', וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. שואלת הגמרא להיכן הלך האיש, ובפשוטו של מקרא כותב האבן עזרא שכיוון שישבו ישראל בערים רבות שייך לומר וילך שהיא הייתה בעיר אחרת, והוא הלך אליה. עונה הגמרא אמר רב יהודה בר זבינה שאין הכוונה שהלך למקום כלשהו אלא שהלך בעצת ביתו. ולמרות שאין רמז לזה בפסוק, הגמרא מסתמכת בזה על מה שמביאה לקמן בדף י"ג עמוד א' שהתנבא מרים לפני שנולד משה, שעתידה אימה לילד בן שיושיע את ישראל. מכל מקום, אין די בנבואתה זו כדי שיחזיר אמרם את יוכבד שהרי כבר הייתה מעוברת במשה, ומחמת זה לחוד אינו צריך להחזירה, ורק משום טענת ביתו שעל ידו כולם עמדו וגרשו את נשותיהם כמבואר להלן, חזר אמרם וכנסה, כך מסבירה מהרשה. אם כן אומרת הגמרא, תנא, נאמר בברייתא אמרם גדול הדור היה, מכך שמכנה הוא איש וילך איש, זה לשון חשיבות, כך אומר העיון יעקב. אם כן אמרם גדול הדור היה וכולם היו נשמעים לדבריו, כיוון שגזר פרוע רשע כל הבן הילוד היהור תשליחו, אמר אמרם לשבנו המילים להוליד בנים, ועמלינו הרי אילו הבנים, גם מבואר בהגדה של פסח. ולכן עמד וגרש את אשתו, אמרם עמד וגרש את אשתו, כשראו כל ישראל שכך עשה גדול הדור, עמדו כולן וגרשו את נשותיהן. אמרה לו מרים ביתו, אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא לזכרים להמית אותם, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות, שכיוון שגרשו את נשותיהן, גם נקבות לא יוולדו להם. ועוד טעם שגזירתך קשה משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא להמית אותם בעולם הזה שנולדים ומאיתים ובאים לעולם הבא, ואתה גורם להמית אותם בעולם הזה שלא יוולדו ולעולם הבא, שכיוון שאינם נולדים בעולם כלל, לא יבואו לעולם הבא. ועוד טעם שגזירתך קשה משל פרעה, שפרעה הרשע, על אף שגזר גזירה ספק מתקיימת גזירתו, ספק אינה מתקיימת. כיוון שדרכו לחזור בו מגזירותיו, שהרי כתב בפנקסו שאין עבד מלך, ולבסוף המליך את יוסף, כמו שמבואר במדרש בראשית רבה. ועוד, שמא ימות פרעה ויבטלו גזירותיו מעצמם, כי ככה היה חוק במצרים. אבל אתה אומרת מרים לאביה, אמרם, אתה צדיק, ואם כן בוודאי שגזרתך מתקיימת, שנאמר בספר יוב, פרק רב ב' פסוק כוח, ותגזר אומר, היה קום לך. ומסביר המהרש"א, כנגד שלושת הגזירות שגזר פרעה, טענה מרים, שלוש טענות. כנגד הגזירה, אם בנו המיתן אותו, טענה מרים שפרעה לא גזר אלא לזכרים, וגזירת אמרם היא גם על הנקבות. כנגד הגזירה השנייה, כל הבן הילוד היערות השליחו, היא טענה, שכיוון שנולד יבוא לעולם הבא, ואילו אם לא ייוולד, לא יבוא לעולם הבא. וכנגד הגזירה, אף על בני המצרים שגזר פרעה, טענה מרים שספק אם מתקיימת, כיוון שהמצרים התנגדו לזה, ואילו גזירת אמרם תתקיים. אומרת הגמרא, כיוון ששמע זאת אמרם, קיבל את דבריה, ולכן עמד והחזיר את אשתו. כיוון שראו כולם שגדול הדור החזיר את אשתו, עמדו כולן והחזיר את נשותיהם, ולכן כתוב בפסוק וילך על שם שהלך אחר רצת ביתו. אומר הבן יהוידע, שלמרות שאמרם ידע שגזירתו קשה משל פרעה ולא התכוון לגרש את אשתו לעולם, אלא גירשה כדי שהמצרים יראו שגירשו היהודים את נשותיהם, ומחמת כן יבטלו את גזירתם, ואחר כך יחזירה בסתר, אבל ביתו מרים אמרה לו שאפילו שזה רק בסתר ורק לזמן, קשה היא גזירתו יותר משל פרעה. אומרת הגמרא, נאמר בפסוק ויקח את בת לוי, שואלת הגמרא מדוע נאמר ויקח, שמשמעות הדבר שלקח אישה חדשה, הרי יחזיר את גרושתו, ואם כן ויחזור מבעלה. כך צריך הפסוק היה לכתוב, ויחזור. עונה הגמרא, אמר רבי דבר זבינה, מה שנאמר בכתוב ויקח בא ללמדנו שעשה לו מעשה ליקוחין. צריך לגרוס פה שעשה לה מעשה ליקוחין כלוקח אישה חדשה. או שיבה בה פריון כמין חופה יפה של מעילים ותליתות מוזבות, ואהרון ומרים ירקדים לפניה, ומלאכי השרת אמרו את האמור בתהילים קופיות ג' אימה בנים שמחה. ופירוש הפסוק לפי הדרשה הזו, מושיב יעקר את הבית, כלומר כשישיב אמרם את יוכבת שהייתה עקורה מן הבית לבית, הם, כלומר יוכבת והבנים, כלומר אהרון ומרים, שמחה. זה היה סמוך לבצאת ישראל ממצרים. כך מסביר המהרש"א. אומרת הגמרא, נאמר בפסוק ויקח את בת לוי, שואלת הגמרא וכי אפשר שבת 130 שנה, אביה, בת 130 הייתה יוכבת וקרי לה, קורא לה הפסוק בת? כיוון שהייתה סקנה ודאי הייתה ידועה בשמה, ועוד שהייתה מיילדת וכולם הכירוה, מדוע הזכירה כתוב רק בשם בת לוי ולא בשמה? כך מסביר הרשש את שאלת הגמרא. ומוכיחה הגמרא שהיא הייתה בת 130, דאמר רבי חמא בר רבי חנינא שלכאורה קשה, כאשר מפרט הכתוב בספר בראשית פרק מ"ו פסוק ח' את בני יעקב שירדו איתו למצרים בצירוף יוסף ושני בניו שהיו במצרים, יש רק 69 נפשות. והפסוק מסכם את החשבון שהיו 70 נפש. ועל זה מתרץ שהנפש ה-70 זו יוכבת שאורתה בדרך בהליכתם למצרים ולידתה בין החומות בתוך מצרים. שנאמר בספר במדבר פרק חו"ף פסוק נ"ט, ושם אשת אמרם יוכבת בת לוי אשר ילדה אותה ללוי במצרים. מבואר בפסוק שרק לידתה של יוכבת הייתה במצרים ואין אורתה במצרים. ומשה רבינו היה בן 80 שנה כשיצאו ממצרים, ובמצרים היו 210 שנים. נמצא שכשילדה יוכבת את משה הייתה בת 130 שנה, ואם כן קשה מדוע מכנה אותה הפסוק בת. מתרץ את הגמרא, אמר רבי יהודה, מה שמכנה אותה הכתוב בת, משום שנולדו בה סימני נערות, חזרה לימי נעוריה שחזר לאורך כנשים, וחזר לתואר פניה להיות כשל נערה ופשטו קמטי פניה. אומרת הגמרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק ב' פסוק ב', ותר האישה ותלת בן. שואלת הגמרא, מדוע נאמר שהתעברה אחר שנאמר שלקחה, ואהבת מעברה מי תלת הירחה מעיקרה? הרי הייתה כבר מעוברת במשה 3 חודשים לפני שהחזירה, שהרי התעברה קודם שגרשה, כפי שהגמרא תבהר לכמן. תרץ את הגמרא, אמר רבי יהודה בר זבינה, לא בא כתוב לומר שכעת התעברה, אלא מקיש ומשווה לידתה להורתה. מה הורתה? מה כאשר התעברה היה זה שלא בצער? שהרי תחילת עיבור אינו בצער, אף לידתה הייתה שלא בצער לידה. מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפתקה של חווה, לא היו בשטר גזר הדין של חווה שהתכללה בספר בראשית פרק ג' פסוק ט' ז', בעצב תלדי בנים, אלא צדקניות יולדות שלא בצער. אמר בהמשך הפסוק, ותראה אותו כי טוב הוא. מביאה הגמרא ברייתא לפרש מה ראתה בו שטוב הוא, תניא, רבי מאיר אומר טוב שמו, ורבי יהודה אומר טוביה שמו. רבי נחמיה אומר שראתה ברוח הקודש עתיד להיות הגון לנביאות. אחרים אומרים שהטוב שראתה בו שנולד כשהוא מהול. וחכמים אומרים, בשעה שנולד משה, נתמלא הבית כולו אור, ולומדים זאת בגזירה שווה. כתיב אחא נאמר פה, ותראה אותו כי טוב הוא, וכתיבתם בבריאת האור, ספר בראשית פרק א' פסוק ד', וירא אלוקים את האור כי טוב. אומרת הגמרא, נאמר בהמשך הפסוק, ותצפנהו 3 ירחים. מבארת הגמרא שמה שיכלה להצפינו 3 חודשים, משום שלא מנעו מצרים את 9 חודשי העיבור כדי לבדוק אם נולד אצל התינוק, אלא משעה דאדרה, משעה שהחזירה אמרם, אבל והיא אבת מאברה ביתלת הירחה מעיקרה, היא כבר הייתה מעוברת עם משה 3 חודשים לפני שהחזירה, עוד טרם שגרשה אמרם. אומרת הגמרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק ב' פסוק ג', שאחר שעברו 3 חודשים ולא יכלה עוד הצפינו. שואלת הגמרא, מדוע לא יכלה להצפינו יותר? תצפנה ותאיזיל, שתמשיך להצפינו, שהרי שמרה עליו גם עד עכשיו, במקום סתר. מתרץ את הגמרא אלא, כל איך דאב הוא שם ממצרי עד מתיילד ינוק, כל מקום שהיום מצרים שומעים שנולד שם תינוק, והכוונה שלפי חשבונם היה ראוי להיוולד תינוק, ממתו ינוק האטם היו מביאים תינוק מצרי לשם וגורמים לו לבכות, כי איך דאב לשמעינו כדי שישמע את בחייתו התינוק הישראלי שמותמן בבית, ומעווי, ויפקה אף הוא יחד איתו, שכן דרך התינוק לבכות כששומע תינוק אחר בוכה, ועל ידי זה ימצאו אותו וישליחו אותו ליאור. נכתיב נאמר בשיר השירים פרק ב' פסוק ט"ו, אחזו לנו שועלים, שועלים קטנים מחבלים קרמים, וחרמנו סמדר, כלומר, שבת קול אומרת למי ים סוף, שיוחזו ויטביעו בים את השועלים הקטנים שהיו מחבלים בקרמים בעודם סמדר, כלומר, שהיו גורמים להרוג את ילדי ישראל בעודם קטנים, ולכן לא יכלה להטמינו בבית. אומרת הגמרא נאמר בהמשך הפסוק, ותיקח לו תיבת גומה, ויש כמה אופנים לפרש מדוע עשתה זאת. א', משום שאמרה כדרך שאמרה הגר על ירא במות הילד, ב', כדי שיומרו הצטגנני פרו, שכבר הושלח מושיעם של ישראל ליאור ויחשבו שמת ועל ידי כך תתבטל הגזרה. ג', היא עשתה זאת על פי נבואת מרים, כדי שעל ידי כן יתגלגל, שיגדל משה בבית המלך כדי שיהיה בעל נפש גדולה ולא נפש שפלה כשיגדל בבית עבדים. כמו שהוכיח סופו שהרג את המצרי ושהושיע בנות מדיין. ועוד שמגדל בן אחיו לא יהיו יראים ממנו. ותיקח לו תיבת גומה. שואלת הגמרא מה ישנה מדוע בחרה לקחת דווקא תיבה מגומה. עונה הגמרא אמר רבי אלעזר, מכאן לצדיקים שממונם חביב עליהם יותר מגופם ולכן לקחה תיבה מגומה שהיא רכה ושומרת על גופו פחות מתיבת עץ שהיא קשה משום שגומה דמיו מועטים מעיצים. שואלת הגמרא וכל כך למה? מדוע ממונם של צדיקים כה חביב עליהם? מבארת הגמרא לפי שאין פושטים ידיהן בגזל. מסביר הבן יו ידע שעשתה את ההנהגה הזו כי התכוונה בזה להזכיר זכות אילו שאין פושטים ידיהם בגזל כדי שעל ידי זה יתעוררו רחמי שמיים על משה לשומרו. מבארת הגמרא באופן אחר מדוע לקחה תיבת גומה? רבי שמואל בר נחמני אמר הטעם שלקחה תיבת גומה משום שגומה מגן יותר על גופו מפני שזה דבר רך וטיבו של דבר רך שיכול לעמוד בפני דבר רך ובפני דבר קשה. וגם אם המים יוליכו אותו בחוזקה לאבן לא יישבר אלא יחזור לאחוריו. אבל דבר קשה אם יתקל באבן ישתפשף וישבר. אומרת הגמרא נאמר בהמשך הפסוק ותחמרה בחימר ובזפת. מרחה על התיבה חמר וזפת. מביאה הגמרא ברייתא לבאר כיצד עשתה את שניהם. תנא נאמר בברייתא מרחה את החמר מבפנים בתוך התיבה וזפת היא מרחה מבחוץ לתיבה. והטעם שמרחה חימר מבפנים ולא זפת כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רע של הזפת. אומרת הגמרא נאמר בהמשך הפסוק ותסם בה את הילד ותסם בסוף על שפת היאור. נחלקו האמוראים בביאור המילה סוף האמור כאן. רב לזר אומר ששמה אותו בים סוף. רב שמואל בר נחמני אמר ששמה אותו באגם מקום על שפת היאור שמימיו עומדים וגדלים שם הרבה עצי הערבה וקנים דקים. מביא ראיה שכך מתפרש המילה סוף כדכתיב בספר ישעיה פרק י' פסוק ו' קנה וסוף קמלו, קנה קנים וסוף זה ערבה דקה יבשו ונפלו. אומרת הגמרא נאמר בפסוק בספר שמות פרק ב' פסוק ה' ותרד בת פרעה לרחוץ על היהור. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי מלמד שירדה לרחוץ מגילולי אביה מהעבודה זרה של אביה שטבלה ביהור לשם גירות. וכן הוא אומר בספר ישעיהו פרק ד' פסוק ד' שעשב ומתנקה מהאבונות נקרא רחוץ. נאמר שם אם רחץ השם את צועת בנות ציון כי רחץ השם את האבונות של בנות ציון. עוד נאמר בהמשך הפסוק בספר שמות ונערותיה הולכות על יד היהור. אמר רבי יוחנן הליכה זו מתפרשת אלא מלשון מיטה. כפי שהתבהר להלן שמיחו ביד בת פרעה מלהציל את משה ומתו. וכן הוא אומר מצינו שההליכה מתפרשת למיטה. שעשיו אמר ליעקב בספר בראשית פרק חפי פסוק למד ב' הנה אנוכי הולך למות. ובהמשך הפסוק נאמר ותרת התיבה בתוך הסוף כיוון דחזו שראו שפחותיה. דקבה לא עצו לשהיא רוצה להציל למשה. אמרו לה גבירתנו מנהגו של עולם מלך בשר ודם גוזר גזירה. אף אם כל העולם כולו אין מקיימים אותו, מכל מקום בנה ובני ביתו מקיימים אותה. ואת עוברת על גזירת אביך שגזר להמית את התינוקות ביהור? בא המלאך גבריאל וחבטן בקרקע, אפילן על הקרקע ומתו. בהמשך הפסוק נאמר, ותשלח את המתה ותיקחיה. בביאור המילה המתה, נחלקו רב יהודה ורבי נחמיה. אחד אמר המתה, היינו ידע ששלחה את ידה לקח את התיבה, ואחד אמר המתה, היינו שפחתה ששלחה את שפחתה להביא את התיבה. מפרשת הגמרא ואומרת, מן דאמר ידע, מפרש כך משום דכתיב המתה. וכאן מוכרחים לפרש הכוונה לידע. ומאן דאמר שפחתה מכריח זאת מדי לא כתיב מזה שלא נאמר ששלחה את ידה. שואלת הגמרא ולמאן דאמר המתה היינו שפחתה? איך ייתכן ששלחה את שפחתה אמרת שבא גבריאל וחבטן בקרקע? הרי למדנו לאל שגבריאל המלאך בא והרג את שפחותיה. ואם כן את מי שלחה? מתרץ את הגמרא אף שהרג את שפחותיה מכל מקום דשאר לחדה. השאיר לה שפחה אחת משום דלב אורחה דבת מלכה למי קם לחודה. אין דרך בת המלך לעמוד לבד ללא שפחות. שואלת הגמרא ולמאן דאמר המתה היינו ידע? המתה הכוונה לידע, לכתוב שיהיה כתוב במפורש ידע. תרץ את הגמרא כמה שמלן הפסוק בא להשמיענו, דישתרבה וישתרבובי, התארכה ידה עמות הרבה, עד שהגיע לתיבה שעמדה רחוק ממנה. דאמר מר, אומר רבי ירמיה במסכת מגילה דף תתווה עמוד ב', כשהגיע אסתר לפני אחשוורוש, הושיט לה את שרבית הזהב, והיה רק באורך שתי עמות. וזה התארך עד שהגיע אליה, וכן אתה מוצא בעמתה של בת פרוק שבאה להציל את משה, התארכה ידה עד שהגיע אל התיבה, וכן אתה מוצא בשיני רשעים, בשיניו של עוג מלך הבשן, דכתיב בספר תהילים פרק ג' שיני רשעים שיברת, ואמר יש לקיש, אל תקרי שיברת, משום שבהמשך הפסוק כתוב להשם הישוע למחה ברתך הסלע, כלומר שעל ידי זה ידעו כולם שלהשם הישוע, ואם כפשוטו ששיבר שיני רשעים, מה יש במכה זו יותר משאר מכות? לכן דורשת הגמרא, אלא שירבבת, לשון השתרבובי, כלומר שנתארכו שיניו, כשעקר אר בגודל שלוש פרסאות והגביאו מעל ראשו כדי להשליח על ישראל, שלח הקדוש ברוך הוא נמלים ונקבו חור באר, ונכנס ראשו באר הצווארו, וכשרצה להגביאו כדי להשליחו, גדלו שיניו לתוך האר ולא יכול להוציאו מראשו, ולכן הכתוב לשון המתה, להשמיענו שהיה לנס כזה. אומרת הגמרא נאמר בפסוק בספר שמות פרק ב' פסוק ו', כשלקחה בת פרעה את התיבה ותפתח ותראו את הילד. מקשה הגמרא מדוע נקט הפסוק ותראו, הרי כיוון שכתוב את הילד ותראה מבא אלי, צריך היה להיות כתוב ותראה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מתרץ רבי יוסי ברבי חנינה שראתה שכינה עמו, וזה הפירוש ותראו את הילד, שראתה עם הילד עוד דבר מה, ואת מתפרש כמו עם. ובהמשך הפסוק נאמר והנה נער בוכה, שואלת הגמרא קרי לי, בתחילת הפסוק הוא קורא לו ילד ותראו את הילד וקרי לי, ואחר כך נער שהוא גדול, מתרץ את הגמרא תנה, הוא אכן היה ילד, אבל וקולו היה כנער גדול, אלו הם דברי רבי יהודה. אמר לו רבי נחמיה, אם כן שהיה קולו כנער בשעה שגופו היה כילד, עשיתו למשה רבינו בעל מום שקולו משונה, וכיוון שלאיבי היה, ייפסל לעבודת השיר בבית המקדש, אלא מה שקראו הכתוב נער, מלמד שעשתה לו אמו חופת נעורים בתיבה, לסימן הבהילות ועוגמת נפש, כיוון שאמרה שמה לא יזכה לחופתו, כמו שעושים לילדים שמתים קודם שהגיע זמנם לחופה. ובהמשך הפסוק נאמר ותחמול עליו ותאמר מילדי העבריים זה. שואלת הגמרא מינה ידע, מאיפה היא ידע שמילדי העבריים הוא? מתרצת הגמרא אמר רבי יוסי ברבי חנינה שראתה אותו מהול. ומה שנאמר מילדי העבריים זה ולא הוא, אמר רבי יוחנן מלמד שנתנבא בת פרעה שלא מדעתה שנזרקה נבואה בפיה, שזה נופל ביהור ואין אחר נופל שוב ליהור, משום שבאותו יום ביטלו את הגזרה להשליך את התינוקות ליהור. והיינו דאמר רבי אלעזר מאי דכתיב מהו שנאמר בספר ישעיה פרק ח' פסוק י"ט, וכי יאמרו עליכם האומות יאמרו עליכם דרשו אל האהובות, המעלים את המת לשאול ממנו עתידות, ולעידונים המכניסים עצם חיה ששמה ידוע, והעצם מדבר על ידי כישוף המצפצפים המהגים, והנביא קורא להם בלשון גנאי שאינם אלא מצפצפים, כאגור ומהגים כיונים, שמוציאים קול ואינם יודעים מה אומרים, כך גם החוזים בכוכבים, צופין ואינם יודעים מה צופין, רואים סימנים אבל אינם יודעים לפרש מה ראו, מהגים מוציאים קול ואינם יודעים מה מהגים. ועל פי דבריו אומרת הגמרא שגם כאן ראו החוזים בכוכבים שמושיען של ישראל במים הוא לוקה, עמדו וגזרו כל הבן הילוד היהור התשליחו, אבל כיוון דשדיוע, כיוון שהשליחו למשה ליהור, אמרו החוזים בכוכבים תו לא חזינן כי ההוא סימנה. שוב איננו רואים יותר את אותו סימן שעתיד ללקוט ביהור, משום שכל עוד שהיה מושלח ביהור, אין לך לקות גדולה מזו, ולכן ביטלו לגזרתיו, ביטלו את הגזרה של כל הבן הילוד היהור התשליחו. אבל והם אינם יודעים שלא כאן הוא לוקה, אלא על מי מריבה הוא לוקה. והיינו, וזה מה שאמר רבי חמא בר רבי חנינא, מאי דכתיב מהו שנאמר בספר במדבר, פרק ח' פסוק י"ג, הם ממי מריבה אשר רבו בני ישראל את השם ויקדש בם, הוא דורש את הפסוק, הם מהמים שראו הצטגנני פרעה שמשה ילקה בהם, אבל וטעו, וחשבו שילקה במאה יהור. והיינו, וזה מה שאמר משה בספר במדבר, פרק ח' פסוק י"א, 600 אלף רגלי העם אשר אנוכי בקרבו, והוא דורש את המילה רגלי בשבילי, כלומר, שאמר להם משה לישראל, בשבילי מחמתי, ניצלתם כולכם אחרי שהושלחתי ליאור, אז ביטלו המצריים את גזירתם. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד שני הדפים י' ו-י' ב' ממסכת סוטה עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, למה התכוון אבשלום באומרו, אין לי בן? שאלה שנייה, כיצד ייתכן שבמידת פורנות נאמר שחד ירדוף 1,000, ואילו במידת טובה נאמר שחמישה ירדפו 100? שאלה שלישית, שלושה היו באותה עיצה של פרו, מי הם היו וכיצד נהגו? שאלה רביעית, מה הביור ויעבידו מצרים בפרך? שאלה חמישית, לשם מה נתן פרעה למילדות סימן מתי האישה קורעת לילד? שאלה שישית, מה הביור ויעש להם בתים? שאלה שביעית, מה היה לשם שמי בניסויי כלב למרים? שאלה שמינית, מרים אמרה לאמרם שהוא גזר אף לעולם הבא, מדוע? שאלה תשיעית, מניין שצדיקים וממונם חביב עליהם יותר מגופם? והשאלה העשירית והאחרונה, מה ההסבר בשאלת רבי נחמיה, אם כן עשיתו למשה רבינו בעל מום? עם השאלות הללו לשינו לסיכום החזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי חבדלת במרחשוון תפשין עין וב, ערב שבת קודש פרשת חיי שרה וערב שבת מברכין. את ראש חודש כסלב הבא עלינו לטובה, סיימנו בסייעת הדשמי ללמוד את דפים י' א' י' ב' ממסכת סוטה. אנחנו נשיב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב, חדש, הבא עלינו על כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון, חבב בחשבן תפשין עין וב, ונלמד את דף י' ג' ממסכת סוטה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילד המיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.